המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק מ"ג בפסוק ט"ז. וירא יוסף איתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. כלומר, הוא ראה, כנראה מהחלון, את בנימין איתם. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף, ויראו האנשים, כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף, השם והמתחותינו בתחילה אנחנו מובאים, להתגולל עלינו, ולהתנפל עלינו, ולקחת אותנו לעבדים, ואת חמורנו. כן, כלומר זה מעניין. הם הגיעו למצב, כשאנשים נמצאים במצב של דלות, כבר אין כל כך הרבה הבדל ביניהם לבין חמוריהם. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ואמרו בי אדוני, ירוד ירדנו בתחילה לשבור אוכל, והיא כי באנו אל המלון, ונפתחה את המתחותינו, והנה כסף איש בפי המתחתו, כספנו משקלו, ונשב אותו בידינו, וכסף אחר הורדנו בידינו. לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו במתיחותינו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו אלוהיכם ואלוהי אביכם, תן לכם מטמון במתיחותיכם, כספיכם בא אליי, ויוצא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים בית היוסף, ויתן מים וירחצו רגליהם, ויתן מספו לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים, כי שם יהיו, כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביא ולו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום, אביכם הזקן אשר אמרתם עודנו חי, ויאמרו שלום לעבדך להבינו עודנו חי, ויקדו וישתחוו. וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו, בן אמו, ויאמר הזה אחיכם הקדון אשר אמרתם אליי, ויאמר אלוהים יוחנך בני, וימהר יוסף. כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שם. ייתכן שהמנחה, אם אכן היא הייתה סוג של כתורת, שסייעה לבלבל אותו קצת. כן? לפחות זאת הייתה הכוונה של יעקב לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם. כן. נאמר כאן, ויעש האיש, בפסוק י' זין. נכון. לא. ובכן, וישאל להם, אז אם כן, וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבקשמה, וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק, ויאמר שימו לחם, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי איתו העבה היא למצרים. מה זה לחם? לחם זה סעודה. לחם זה כינוי. לחם פירושו, כפי שאתה מסכים איתי, סעודה. כן, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום, אל הלחם. כן, לחם, אם כן, פירושו סעודה. זה כך לפחות בשפה השמית הקדומה. כתוצאה מכך, נתפרדו המשמעויות של המילה הזאת בין השפה הערבית לשפה העברית. העברית זוכרת את העיקר שזה הפת. פת לחם, כלומר, אותו מוצר מן החיטה. הוא הנקרא בעברית לחם, ובערבית זוכרים בעיקר את הבשר, לכן זאת מילה שבערבית פירושה בשר. אבל במקור זה לא בשר ולא פת, אלא זה סעודה. נכון. אולי. את קורבני לחמי, מה? אישה. אישה גם מכונה לחם. נכון. הלאה. וישבו, אז כן, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם. ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. דבר מעניין ביותר יש כאן, והוא שלמרות שיוסף הוא השליט על כל ארץ מצרים, הוא לא בבית. הוא זר. כן? הוא עברי, והמצרים לא יכולים לאכול את העברים לחם. זה הדבר הזה, הוא תועבה להם. כן, למה הוא תועבה? אולי בגלל שהם אוכלים את השה. כן? אבל מה שזה אומר, שברגע שאתה לא יכול לאכול עם החברה שאתה שייך אליה, סימן שאתה לא שייך אליה. בבוא הזמן אתה עתיד לצאת ממנה. זה היסוד של דיני המאכל, המאכלות האסורות, הכשרות מה שיקרא. היסוד של ההלכות האלה זה כדי ליצור חיץ חברתי. כן? גוי מהזמין אותך אליו הביתה, לא נעים, לא תוכל לאכול כל דבר. התוצאה תהיה שאתה תימנע מלאכול אצלו. אתה תימנע מלאכול אצלו, זה יציל אותך מלהתחתן עם ביתו. אבל זה גורם שבבוא הזמן הוא גם יזרוק אותך מהבית. כן? זאת אומרת שלמרות כל הניסיונות להתמזג עם מצרים, בסופו של דבר כבר כאן בראשית הירידה של ישראל למצרים, שזה אותה הסעודה שבה כל האחים נמצאים ביחד, כבר אז בעצם מובטחת אי עמידתם שם. מובטח שהם יצאו משם, כי הם לא יכולים לאכול יחד איתם. כן? אותו דבר מצאנו כאשר פרעו אומר למשה, לכו, זבחו לאלוהיכם בארץ. אז אומר משה, אי אפשר. כי תועבת מצרים, אנחנו ניקח לעבוד את השם. הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. ולכן אנחנו מוכרחים לצאת. כן? כלומר, יש אסטרטגיה מאוד חכמה של התורה בדיני האכילה, כדי ליצור אי נעימות. והאי נעימות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כדי לשמור על הזהות הנפרדת של האומה הישראלית. כן. מה בזה בפסוק תזיין ותבוח טבח ואכן? כן, לשחוט. לשחוט, כן. ואכן, מה זה ואכן? אז יש בחזל להוציא גיד הנשה. שהם לא היו אוכלים גיד הנשה מאז שיעקב נפצע. כן.
משפטים לא ידעו שהשליט המצרי הגדול
האם הם לא יודעים שהשליט של מצרים הוא עברי? יכול להיות שהם יודעים את זה, רק הם לא יודעים שזה יוסף. הם לא יודעים שזה יוסף, הם חושבים סתם עוד איזה עברי. כן? הרי העברים היו מרובים באותם הימים, היו הרבה מבני עבר. הכוונה שהוא אסיאתי, כן? רואים על יוסף שהוא לא מצרי רגיל, הוא לא מהגזע האפריקאי, הוא בא, רואים שהוא ממקום אחר, אבל שהוא אחיהם? זה רחוק מאוד ממחשבתם. כן. ובכן, פסוק למד ג' וישבו לפניו הבכור כבחורתו והצעיר כצעירתו והתמהו האנשים משל רעהו. כן? חזל אפילו מוסיפים את זה באיזה סצנה ציורית שהוא מכה בגביע ואומר ראובן ראשון. טק, עוד פעם מגיע ומכה בגביע ואומר שמעון שני. כן? ואז כולם רואים בו איזה מחשף, משהו כזה. זה חלק מהערעור של הביטחון שלהם. כלומר, יוסף כאן משחק משחק פסיכולוגי שבו הוא רוצה להראות שהוא חזק מהם. כי יש לו משהו בתוכנית. מה התוכנית? התוכנית היא להפריד את בנימין מן האחים. זה מתחיל כך. וישא מסעות מאת פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. כלומר, הוא מפנק את בנימין לעיניהם. מה המטרה? הוא אומר, הרי האנשים האלה קינאו בי. כשאני הייתי איתם, הם קינאו בכתונת הפסים. הם אנשים רעים. אנשים רעים שברגע שיש אחד שיש לו יותר מאחרים, הם רוצים להרוג אותו. אני עכשיו אעשה אותו דבר. אני אצ'פר את בנימין, אתן לו יחס מיוחד, ואז הם ישנאו אותו. על ידי שהם ישנאו אותו, הם יהיו מוכנים לוותר עליו. מטרתו הרי להפריד את בנימין מהם. כן? וישתו וישקרו עמו ויצב את אשר על ביתו למור, מלא את המתחות האנשים אוכל כאשר יוכלו נסעד, ושים כסף איש בפי המתחתו. למה? כדי שלא יהיה להם פתחון פה. כן? כלומר, כשהם יראו, כשידוודע שהם כביכול פשעו, אז זה ינמיך את קומתם. זה עוד חלק מהמשחק הפסיכולוגי של יוסף. על ידי הדבר הזה הם לא יוכלו לדבר. ואת גביעי, גביע הכסף תשים בפי המתחת הקטון, ואת כסף שברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. כלומר, מה המטרה של הדבר הזה? להפוך את בנימין לגנב. גנב, גונב את גביע הכסף, חייב מיטה. כן? אז זה ברור שהם יהיו מוכנים להיפרד מהאיש הזה שסיבך את כולם. כן? הבוקר אור ואנשים שולחו עם אב החמוריהם, הם יצאו את העיר ולא לא ירחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום, רדוף אחר האנשים, והסקתם ואמרת להם, למה שילמתם רעת אחת טובה, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרעותם אשר עשיתם. ויסיגם, וידבר עליהם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך, מעשות כדבר הזה, עכשיו הם מביאים קל וחומר. הן, כסף אשר מצאנו מביא המתחותינו, השיבונו אליך מרץ כנען, ואיך נקדום בית אדוניך כסף או זהב? אשר ימצא איתו מעבדיך, ומת. גם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ויאמר, אגב, טעות כזאת נעשתה כבר על ידי יעקב. נכון? כשהוא אמר ללבן, מי שלקח את אלוהיך, מת. כן? טוב, בסוף התברר שרחל גנבה אותם, ואולי בגלל זה היא מתה בגיל צעיר. ויאמר, גם אתה כדבריכם כן הוא, אשר ימצא איתו, יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. מה עושה האדון, כלומר האיש המצרי? הוא מפחית את המדרגה. כי המטרה היא איננה שהם יישארו עבדים במצרים, המטרה היא שהם יסתלקו הביתה. וימהרו, ויורידו איש את המתחתו הארצה, ויפתחו איש המתחתו, ויחפש בגדול החל וקדון קהילה, וימצא הגביע במתחת בנימין, תוך כדי שגם, זה לא כתוב, אבל מתברר, שהם מצאו גם את הכסף. זאת אומרת, גם ככה הם הפכו להיות מחוסרי פתחון פה. ויקראו סמלותם, וימוס איש על חמורו, וישובו העירה, ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף. למה כתוב יהודה ואחיו? אתה נגיד, ויבואו אחרי יוסף. הוא הופך להיות עכשיו נושא האחריות, כי הרי הוא אחראי על בנימין. אז לכן, כולם הופכים להיות אחים שלו, הוא העיקר, והם תפילים לו. אז זה נאמר, כי יהודה גבר באחיו, כך כתוב בספר דברי הימים. לפני כן, ההצעות הן של ראובן. ואחר כך, כשהצעות ראובן נפסלות, אז יהודה מציע. ויבואו ידה ואחיו בית היוסף, והוא עודנו שם. ויפלו לפניו ארצה. ויפלו לפניו ארצה, בזה יתקיים החלום. הראשון, שאחד עשר כוכבים, לא, שאחד עשר האלומות משתחווים לו. והנה תסובנה אלומותיכם, ושמע לעבודי, כאן זה יתקיים. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא, ידעתם כי נחש ינחש, איש אשר כמוני. למי הוא מתכוון? ודאי איש אשר כמוני זה לא יוסף. יוסף הרי לא עוסק בניחוש. הוא יודע שזה הכל בלוף. אלא נחש ינחש, הוא מקווה המצרים, פוטיפר, פרעו, הם מנחשים. איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. על איזה עוון הוא מתכוון? עוון מכירת יוסף. אבל מה יוסף מבין? כלומר, אמור להבין, גניבת הגביע. זאת אומרת, ברגע שיהודה נמצא במצב כזה, הוא כבר לא מדבר על יוסף, הוא מדבר על עצמו. אבון עבדיך, בעצם זה התשלום על מה שקרה לנו אז, על זה שמחרנו את יוסף, או שנתנו ליוסף למות בבור, לא משנה מה, אז עכשיו בא העונש. לכן הוא אומר, זה לא יעזור. בכלל, יוסף מבחינתו של יהודה איננו נושא לשיחה. הוא מדבר בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. עכשיו זה עונש מסוג שלישי. לפני כן הייתה הצעה שמי שימצא הגביע בידו ימות, והם יהיו לעבדים. מה אמר האיש? אמר לא, הוא יהיה עבד ואתם תהיו נקיים. מה עכשיו מציע יהודה? אמרה שכולם יהיו עבדים. מה המטרה של יהודה? להיות אחראי על בנימין. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא גביע בידו. למה לא כתוב ויאמר יוסף? למה לא כתוב ויאמר יוסף? כתוב ויאמר חלילה לי. למה לא כתוב ויאמר יוסף? כי כאן הוא מתנהג לא כיוסף. כן? הוא עושה, כלומר, הוא בעצם מרמה לגמרי. אז זה לא הוא. יאמר חלילה לי, מה עשות זאת? האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה חשב יוסף שיקרה? הוא חשב שהם יוותרו על בנימין. זאת הייתה התקווה שלו. כתוב אפילו בחז"ל, שכאשר נמצא הגביע בידו, אז האחים נתנו מכות לבנימין, ואמרו לו, גנב בן גנבת. היי גנב בן גנבת, אמך כבר גנבה את הטרפים, ואתה גנבת את הגביע, זה משהו גנטי אצלכם, אתם גנבים בני גנבים. כן, אולי הם רומזים שגם אביהם גנב, כן? את הברכות. על כל פנים, הצד הזה, הגנב, בין הידוע, איך אומרת הגמרא? רוב גנב ישראל. רוב הגנבים באזור שמה שבה נכתבה, שבו נכתבה הגמרא, נכתבה הגמרא, היו יהודים, כן? רוב גנבי ישראל. אז אומרים, גנב בן גנבת. בעצם התוכנית של יוסף מצליחה מאוד. מתחיל להיווצר פירוד בין בנימין לבין אחיו. אם כן, כשיוסף אומר, ואתם עלו לשלום אל אביכם, אם באמת זה יתקיים, מה יקרה? לעולם הוא לא יראה אותם יותר, ולעולם הם לא יראו יותר את בנימין. ובנימין יישאר איתו. עכשיו, אתה אומר שהוא רצה לבחון אותם. לבחון, האם הם יהיו מוכנים למסור את הנפש, להציל את בנימין וכדומה. או, אתה רוצה אפילו יותר מזה, להגיד כמו הרמב"ן, שהוא תכנן בכלל להחזיר אותם בתשובה. כן? שהוא רצה ללמד אותם אחריות על אח וכו', כדי לחפר על מה שהם עשו. דברים האלה, אף על פי שנאמרו על ידי גדולי עולם, רחוקים הם מן הפשט. אלא בוודאי שבפשט זה הפוך. אלא מה? בתת מודע או מצד כוונת ההשגחה, זה מה שקרה. להפתעתו הגמורה של יוסף, יהודה לא ויתר על בנימין. אין? כלומר, כי הרי הוא סובר שאחיו הם אנשים רעים, שהדבר היחיד שצריך לעשות להם זה להציל את שארית בני רחל מהם. הוא חושב אם כן שיש פה קרע מוחלט בין בני רחל לבין בני לאה. הוא אפילו חושב שאביו היה שותף לרעיון המכירה, לפי מה שהסברנו מהפסוקים. ולכן מבחינתו של יוסף זה הפסגה של השיטה שלו. עכשיו, דבר מאוד מאוד תמוה, בבחינת מה? טוב, אתה שואל פה שאלה מאוד יפה. מדוע האחים שותקים ומדוע בנימין שותק? כן. טוב, נתחיל עם בנימין. בנימין שותק לאורך כל הסיפור. בעצם, בשום מקום בספר בראשית, לא מצאנו מילה אחת שבנימין הוציא מהפה. שום דבר. נכון? זה כלום. וכנראה, מה? כן, אנחנו עכשיו מדברים על בנימין, כפי שאתה בצדק מחזיר אותנו אל הנושא. אם כן, אתה בצדק מחזיר אותנו אל הנושא שהוא בנימין, תודה. ואם כן, אנחנו רואים שבנימין שותק, וזה לאורך כל ספר בראשית. לא שמענו מילה אחת שהוא הוציא מן הפה. לא עם יעקב, לא עם אחיו וכו'. והוא דווקא הנושא שמסביב לו הכל סובב. זאת אומרת שבנימין כנראה מבין שהתפקיד שלו זה לשתוק. על ידי שהוא שותק, אז הוא הופך להיות גורם שכולם מעוניינים בו. ודווקא הגורם הזה שכולם מעוניינים בו, הוא זה שמאחד את המשפחה. אנחנו רואים גם, כשיש מחלוקות גדולות באומה, על מי רבים. רבים על נפש הנוער. כן? הרי הוא הצעיר שבכולם, הוא מייצג את היהודי של העתיד. אז איפה שבנימין יהיה, שם תהיה האומה. כמו שנאמר בהמשך, ונפשו, קשורה בנפשו. נפשו של יעקב קשורה בנפשו של בנימין. ולפי זה יוצא שמי שבנימין ילך אימו, אימו תמשיך ההיסטוריה. למשל, כאשר בא אחיה השילוני וקרא את בגדו ל-12 קרעים ואמר לשלמה, תיקח, כלומר 10 קרעים יילקחו ממך, זה 10 שבטים, ואחד יישאר איתך, לבן שלך. למה? למען דוד עבדי. אם אני עושה חשבון פשוט, 10 ועוד 1 יוצא 11. מספר הקראים היה 12. אז כנראה שאחיה השילוני יש לו טעות בחשבון. אלא זה אומר כך, שבט יהודה, ברור שהוא הולך עם בית דוד. 10 קרעים זה ממלכת הצפון. ויש קרע באמצע. עוד שבט, בנימין. בנימין יחליט לבד האם הוא מצטרף ליהודה או מצטרף לממלכת הצפון. לפי מה שיעשה בנימין, כך יהיה ההמשך של ההיסטוריה. כיוון שבנימין יצטרף אל יהודה, אז מי שעבד מן ההיסטוריה זה שבטי הצפון. ושבט יהודה הוא זה שנשאר בהיסטוריה, אנחנו יהודים על שמו. כן? היה יכול היה להיות אחרת. זה, לכן כולם רבים עליו, ונפשו קשורה בנפשו. כאן עולה שאלה נוספת. מה עם שאר השבטים? מדוע גם הם שותקים? כן? זאת אחת משתי שאלותיך. התשובה היא פשוט מאוד. מי שלקח אחריות על בנימין היה יהודה, נכון? ולכן הוא זה שצריך לקחת את המיקרופון. פשוט מאוד. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. מה קורה כאן? יש כאן איזו שאלה גדולה שעולה מצד המסורת של חלוקת הפרשיות. כן, הפרשה מסתיימת באמצע שיחה. כן, מתחילים לדבר, ואתם עלו לשלום על אביכם, נגמרת פרשת מקץ. כולם במתח, עד הקריאה הבאה. כן? אז מי שמגיע לתפילת מנחה של שבת, כבר מתחיל לשמוע את ויגש, אבל גם זה לא בדיוק עובד, בגלל שזה מגיע עד ונפשו, קשורה בנפשו, וזהו. כן? אז צריך לחכות עד הקריאה של שבת הבאה כדי לשחרר את המתח. לשחרר כיתור, זה קשה. מה הכוונה של החלוקה הזאת? רק כדי ליצור מתח? כן? כמו בסרטים? אלא, זה אומר כדי שכולם יבואו שבת הבאה לבית כנסת. כן? כי זה שבתות החורף, אתה אומר. יכול להיות, כן? אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי. כל הסיפור של השבטים מתחלק לארבע פרשיות. וישב מקץ, ויגש ויחי. לפי מה שאנחנו למדנו, יש כאן מלחמה בין שתי שיטות משיחיות. השיטה של יוסף והשיטה של יהודה. השיטה של יוסף שהיא שהתיקון של העולם יבוא על ידי יציאה מן המרכז אל הפריפריה, מהמשפחה של אברהם אל מצרים ואל העולם כולו. בעוד שהשיטה של יהודה היא להפך, מן הפריפריה אל המרכז. אנחנו נקים את המרכז של הקודש בארץ ישראל וכל המעוניין יבוא. זה מחלוקת עצומה. השאלה היא מי גובר על מי. אז פרשת וישב היא הפרשה של נפילתו של יהודה. פרשת מקץ היא פרשת עלייתו של יוסף. פרשת ויגש היא נפילתו של יוסף. פרשת ויחי, עלייתו של יהודה. אם כן, יש פה ארבעה מהלכים. וזה בדיוק מסתיים, המהלך השני, בפסוק הזה. ואתם עלו לשלום אל אביכם, זה הפסגה של הניצחון של שיטת יוסף. מכאן ואילך, הכל מתהפך. כלומר, בעצם מתנפצת שיטתו של יוסף מהפסוק הבא. ולכן, בצדק, חלקה המסורת את הפרשיות כאן. מה שבעצם יוסף לא ציפה, זה שיהודה לא יוותר. הדבר הזה גורם למהפך בנפשו של יוסף, ואנחנו נתחיל לראות את זה. ויגש אליו יהודה. אמרו חז"ל, כי הנה המלכים נועדו. מלך מול מלך. וזה לא פשוט, יש פה מלחמה על שתי השיטות. ויגש אליו יהודה ויאמר. בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותרו לבדו לאמו ואביו אהבו. ואת אומר אל עבדיך, הורידו הוא אליי ואשימה עיני עליו. ואני אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו המת. ואת אומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון לא תוסיפו נראות בניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגיד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו שיברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו ירנו, ואם לא, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. עד עכשיו, כל מה שאומר יהודה, אין בו שום חידוש עבור יוסף. כן? החידוש היחיד זה שיהודה בכלל פותח את הפה. ‫אבל אבל את זה, זה שהם לא הרגו את בנימין, הוא יודע, כי הרי בנימין הגיע עכשיו. אז עכשיו... כן, אבל עכשיו הוא רואה שבנימין חי, אז אין פה שום חידוש מבחינתו. כן. ויאמר, אבל כאן מתחילה מסירת אינפורמציה, שיהודה אפילו לא יודע שהיא חדשה עבור יוסף. וזה ההפתעה הגדולה עבורו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שיניים ילדה לי אשתי, כבן לרחל. ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך תרוף תורף ולא ראיתיו עד הנה. המילים האלה הם עבור יוסף חידוש גמור. לראשונה הוא שומע באופן משתמע שאביו איננו יודע מה קרה לו. ושבמילה גם הוא לא מעורב בהשלכתו אל הבור. כן? הוא חשב לפני כן שאביו שלח אותו. שלח אותו אל מותו. עכשיו הוא מגלה שבכלל לא. כן? שאביו לא יודע מה קרה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקראו אסון והורתם את צוותי ברעש שאולה. ואתה כבואי אל עבדך אביו הנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. כלומר, פתאום הכל משתנה, יוסף מבין שהוא טעה לאורך כל הדרך. הדבר הזה יגרום למהפך. והיה כראותו כן הנער במת, והורידו עבדיך את צוות עבדיך אבינו ביגון שאולה, כי עבדיך ערב את הנער. מי מביא? לאמור, אם לא אבינו אליך. וחטאתי להביא כל הימים, ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל ימיכיו, כי איך אלה אל אביו, והנער איננו איתנו, איתי, פן יראה ברע, אשר ימצא את אבי. כלומר, כאן יוסף מגלה שהמעורבות, הערבות הכלל ישראלית, יותר חזקה מקשרי הדם. כי הרי בנימין הוא בן של רחל ולא בן של לאה, וכאן בן של לאה מוכן למסור את נפשו עבור בן של רחל. ובזה יש התנהגות הפוכה לגמרי ממה שקרה איתו, ממילא הציור שלו שיש לו על המשפחה משתנה, ולכן הוא מוכרח בעל כורחו לשנות את כל שיטתו ולחזור אל חיק המשפחה. איך הוא יעשה זאת? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.